שלום לכם ותודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
אנחנו רוצים כרגיל להתקדם בחיים שלנו, להגיע לחיים חדשים, חיים יותר טובים, שנקום בבוקר שמחים, שאנשים סביבנו יהיו שמחים, ושבכלל החיים יהפכו להיות מאיזה מרוץ בלתי פוסק של הישרדות והתגוננות מתמדת מכל המכות שנופלות עלינו מימין, משמאל, מלפנים ומאחור, למשהו שכיף להיות בו, משהו שנקום אליו בשמחה. ונשמח על זה שאנחנו חיים. איך לעשות את זה? זאת השאלה, שאלת השאלות. נראה לי שבכל הדורות אנשים שאלו את עצמם איך לעשות את זה, אבל היום אנחנו ממש רוצים למצוא תשובה. מזמין אתכם להיות איתנו, מחפשים את האושר, והיום אנחנו רוצים למצוא את האושר בין מזרח למערב. טל, אחרייך.
כן, אז באמת אנחנו מכירים את הבודיזם, והיא אולי הדת או התורה מכל הדתות שאנחנו מכירים, שהכי מתקשרת אצלנו לאושר ולחיפוש אחרי האושר. אנחנו יודעים שהבודיזם או תורת הבודה היא דת שהמטרה שלה היא הפסקת הסבל. יש את הסיפור על הבודה שגדל בארמון של אבא שלו, וכשהוא היה בגיל מסוים הוא יצא החוצה וראה את הסבל האנושי, והוא החליט שהוא מקדיש את החיים שלו לגלות את הפתרון לסבל, ועל זה מושתתת כל הדת הזאת. הרבה מאוד אנשים מאוד נמשכים אליה, כי היא מאוד פרקטית ויישומית, זאת אומרת, זה לא עניין של אמונה במשהו, אלא זה דת שמלמדת איזושהי פרקטיקה לעבודה יומיומית, שאמורה להביא אותנו לאושר. אנחנו רואים נהירה גדולה למזרח, יש המון קורסים וסדנאות ופסטיבלים סביב העניין הזה, הרבה מאוד ישראלים מאוד נמשכים לזה. ואנחנו גם רואים שזה נכנס מאוד לכל התחום הטיפולי, הפסיכולוגי, חוקרים את זה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בהרבה אוניברסיטאות, יש את כל המחקר של המיינדפולנס, מה שנקרא קשיבות, קשב וריכוז, גם למערכת החינוך זה נכנס כדי לעזור לילדים להיות יותר קשובים בשיעורים ולהיות יותר שמחים ורגועים. ואם קצת נדבר יותר על הבודיזם והשיטה עצמה, אז באמת לפי החשיבה הבודיסטית, אושר כמו סבל זה אחריות שלנו והוא בשליטה שלנו. והבודיזם היא שליטה, היא שיטה לשליטה בתודעה הבלתי ממושמעת שלנו. היא בעצם אומרת שאם אנחנו נצליח לשלוט בתודעה שלנו, אנחנו נצליח למגר את הסבל ולהגיע לאיזשהו שקט פנימי ולאושר. ושוב, לא חשוב אם אתה מאמין או לא מאמין, מאיזה רקע אתה, כל אדם יכול לתרגל את זה ולהגיע לאושר. אז היינו רוצים קצת לדבר היום על אלמנטים מתוך הבודיזם, ולשמוע מה לפי הגישה שלך באמת נכון. אז מה יש בבודיזם שמזהה אותנו כל כך עם הדרך למציאת האושר? למה אנחנו כל כך נמשכים דווקא לשיטה הזאת?
הייתי אומר שהיא השיטה המובנת מאוד. לכל אדם. שאם יש לי שקט פנימי, אז אני מרגיש את עצמי טוב, ואז אני שולט בעצמי, שולט בחיים שלי, אני מרגיש שזמן עובר לטובתי וכן הלאה. זאת אומרת, זה מין תרופת הרגעה, מאוד קלה לשימוש יחסית. היא באמת באה יחד עם כל מיני תרגילים, תרגילי גוף, תרגילי ספורט הייתי אומר, כן? כי יוגה, התבדנות הפנימית, נשימות ומסאז'ים, ישיבה מיוחדת, מוזיקה וכן הלאה. זאת אומרת, זה מכלול של ההשפעה כזאת רחבה, רב גוונית על האדם, להביא אותו לאיזה שלום פנימי, שקט פנימי. ולכן שיטה מאוד, אני לא הייתי בכלל אומר את זה שזה דת, אלא זה מין שיטת הרגעה, שהיא בנויה על האגו של האדם, כי כמו שבודה בעצמו אמר, שסך הכל רוצה למצוא את השיטה איך להרגיע את הסבל ולא יותר מזה. כן? ובהתאם לזה פיתחו משך הזמן, את הדברים. זה סולם הערכים, סולם המדרגות של הרוגע, של השקט, התבוננות הפנימית, טכניקות מאוד מאוד פנימיות, שאי אפשר להבין אותם, אלה אם כן נכנסים לתוכם. זה בהרבה טכניקות שבעולם ככה זה, כי האדם לא מבין על מה מדובר, אלא אם הוא תואם, צריך לתאום את זה. ואז במידה שהוא תואם, הוא גם כן תואם, מתאים לזה,
כן.
לקליטה של הדברים האלה. ולכן הם גם כן מדברים על השנים של
התרגול,
כן, וגם כן מה שטוב בזה, שזה פתוח לכל אחד. וכבר יש מלא מקומות איפה שאפשר לבוא אליהם ולהתקלל בהם ולהיות שם בחיים צנועים ושקטים, והכל פתוח. לא רואים שזה מטפל בחברה האנושית, גם בחברה שלהם. לא רואים שזה מייחד את העם. זאת אומרת, זו שיטה אינדיבידואלית מאוד, פנימית, שאדם נכנס לתוך עצמו, להתבוננות הפנימית, הוא לא מתקשר לאחרים, דווקא הוא יכול לשבת לבד ולהתנתק מכל העולם, ולהרגיש את השקט שבו, וכך הוא נכנס לאיזה מין הנאה ורוגע וכביכול שט באיזה זרם הפנימי. לא מתקן את הסביבה, לא מתקן את החברה, חברה ממשיכה להיות מחולקת להרבה קסטות, להרבה רמות של מעמדים למיניהם, ולכן פתרון אישי, אינדיבידואלי בלבד, שהוא דווקא מתאים לאדם שבעולם שלנו, כי אתה יכול באיזה שקומת מאה, באיזה מגדל, בתוך מנחתן, או באיזה עיר אחרת, להיכנס לתוך החדר, ולעשות שם את התרגילים, ומדיטציות, ולהיכנס לרוגע הפנימי, ולהרגיש את עצמו, ואתם זאת עצמך שאתה בעצם משיג איזה מין שקט בחיים. פתרונות אין מזה, חוץ מהרגשת השקט הזאת. זאת אומרת, כמה שאתה חי, אתה משיג את השקט הזה, כמה שמסוגל להשיג. זה לא נותן פתרונות לחברה, זה לא נותן פתרון לאדם שאם יש לו שאלות מעבר לחיים, פחות או יותר, ואלה, זה מה שהוא מקבל. הטכניקה היא נמצאת כהרגעה בחיי האדם. רוצים לצרף לזה עוד כל מיני דברים הנוספים, גם כן קצת אלמנטים מעולם הבא, מעולם הרוחות.
אנחנו מדברים על רצון להגיע להערה.
כן.
האדם המואר זה אדם שבעצם ניקה את כל האשליות, והוא נמצא כבר באחדות עם הטבע.
אז כאן השאלה, למה הוא, האם הוא מגיע לזה או לא, אם זה אשליה פנימית בלבד שלו, או שזה באמת נכון. אז אנחנו לא נכנסים לכל המחקר הזה הפנימי. זה ודאי שהפוך משיטת אברהם, כי שיטת אברהם מתבססת על חיבור בין בני אדם, על ביטול האגו, וכאן זה התעלות הפנימית של האדם מעל עצמו, מעל האגו נגיד של עצמו, אבל גם כן זה לא מעל האגו, כי הוא ממשיך להיות כלפי האחרים, ובעצם אותו האגואיסט. הוא לא מתקן את היחס שלו כלפי החברה. ולכן שיטה הזאת מתאימה לכולם. אדם לא צריך כאן, חוץ מהתרגילים ותרגולים, לעשות שום דבר. שיטה זולה, שיטה, כן, היא לא דורשת מאדם שום דבר, חוץ מה... אני הייתי בנורף קולוליינה, במקום ענק, כ-30 קילומטר על 30 קילומטר, ממש איזה מתחם כזה גדול, ממש בערים, הרי סמוקי נקרא, ושם קבוצות ענקיות גדולות יושבות במדיטציה, בעולמות גדולים כאלה, כמו עולמי ספורט כאלה גדולים.
כן.
וזה מה שהם עושים. ארוחת בוקר ומדיטציה. צהריים, מדיטציה.
כן.
וככה זה כל היום, כל היום. זהו. הם מדברים בשקט ביניהם, הם כמעט ולא מדברים, הם הולכים כמו רוחות, היינו חיים כמה ימים ביניהם, זה ממש היה איזשהו מין ציוויליזציה אחרת.
כן.
כאילו אילמים, מכונסים בתוך עצמם, ורק בזה פועלים.
אז בטוח יש לזה השפעות. למשל, ראו במעבדה, בדקו את המוח של נזירים שמודדים הרבה מאוד שנים, וראו שזה הגביר את פעילות גלי הגמה במוח, שהם גם קשורים לתחושות של עושר, ובכלל ראו שמדיטציה משנה את המוח. זאת אומרת, יש לזה השפעות ממש פיזיולוגיות, והאדם מתחיל
זה
אולי
ברור
להיות יותר רגיש.
המוח שלנו הוא מכונה, ואם אנחנו מתעסקים בלכוון אותו כל הזמן לאיזשהו כיוון, ובתדר מסוים, אז ודאי שכך הוא מסתדר, וכבר מפריש בהתאם לזה גלים והורמונים, ואנחנו בזה מרגישים, בהתאם לזה יכול להיות שהוא יותר מאושרים, אבל זה לא אומר על אני יכול אותו, אולי אותם התופעות לקבל מאוד כל מיני דברים. זאת אומרת, השאלה היא כך, שאנחנו מגיעים לכאלו תופעות, אנחנו בזה עוזרים לעצמנו פחות לסבול, להיות יותר מאושרים באותה תקופה שאנחנו חיים, ותו לא, או שאנחנו בזה משיגים משהו מעל החיים שלנו, ונכנסים לחיי נצח, מעל הטבע, שבו עכשיו אנחנו נמצאים. זאת השאלה. דבר אחד. דבר שני, האם אנחנו מתקשרים לכוח העליון, שיש לו תוכנית, התחלה וסוף, מחשבת הבריאה, מטרת הבריאה, ואנחנו בהתאם לזה גם כן משתלבים באותה התהליך, מה שבעצם נכתב כלפינו, או שזה פשוט, זה צורה פסיכולוגית, כן, תרגול הפסיכולוגי שאנחנו עוברים כדי להקל על עצמנו. זאת השאלה. לפי המעשה, לפי מה שבעולם שלנו היום, איך שכולם מקבלים את זה, זה מין טכניקה ולא יותר. איך להיות יותר רגוע ולקבל את החיים האלה בצורה ככה נוחה. אני לא פוסל את זה. רק זה מאוד מאוד רחוק מלעלות למעלה מהטבע, האגואיסטית, להפוך את האגו. הם לא הופכים את האגו, אלא הם כמה שיותר עושים פעולות כדי לא להרגיש את האגו. זאת אומרת, להוריד את האדם מדרגת האדם לדרגת החי וצומח ואפילו דומם. עובדה שהם חיים בהתרגשות פחות מכל מה שיש מסביב. זאת אומרת, האגו שלהם הוא כאילו מוקטן. הם פחות נושמים, הם פחות עושים פעולות, תנועות, מחשבות. הם רוצים להתפטר מכל ההפרעות חוץ ממה שלהרגיש את עצמם מבפנים. ואז בזה הם מנטרלים את האגו, טכניקה של ניטרול האגו, שאנחנו סוברים בחומת הקבלה, שהאגו שמתפתח בנו הוא אותו מנוע שאנחנו צריכים להשתמש בו, רק להשתמש בצורה מיוחדת, אבל לא להרוס אותו ולא לקטין אותו באיזושהי צורה, שאני לא מקבל תרופות הרגעה, אני לא מקבל סמים, אני לא עושה מדיטציה כדי לא להרגיש אותו, אלא אני צריך דווקא להוציא אותו החוצה ועל פניו לגדול יותר ויותר ויותר. שהאגו תחתיי הוא יהיה כאיזה מין הר שכל הזמן גודל, 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 ואני על פסגת ההר הזה כל הזמן עולה, עולה, עולה.
אוקיי. אני רוצה לספר קצת על החוויה שלי, שאולי גם תיתן דוגמה למה זה בכלל מדיטציה, למי שלא מכיר. עכשיו, קודם כל יש כל מיני סוגים. יש מנטרות ויש סוגים של מדיטציה שהם באמת אדם יכול לשבת תקופה מאוד ארוכה ולהתמקד רק באיזה פרח או באיזה עצם, ובזה הוא באמת חוסם את עצמו מהמציאות ומרגיש איזושהי התעלות זמנית.
זה לא נקרא הגבלה?
כן, זה לחלוטין זאת הגבלה. זה סוג מסוים של מדיטציות, אבל חוץ מזה יש מדיטציה שהיא נקראת טכניקה של קשב וריכוז, שזה מה שאני התנסיתי בו. עשיתי קורס של 10 ימים, שבאמת כל היום ישבנו ומדדנו, הלכנו, וכל הרעיון היה להגביר את הרגישות של הקשב והריכוז שלנו באינפורמציה שמתקבלת דרך החושים. שזה אומר דרך חוש הראייה, דרך השמיעה, מה שאנחנו טעמים או תחושות בגוף שמתעוררות, ורק להיות כל הזמן באיזושהי התבוננות מבחוץ באינפורמציה שמתקבלת דרך החושים, בחוויה החושית. ודרך ההתבוננות הזאת, גם במחשבות אגב, נגיד מגיעה איזושהי מחשבה תוך כדי שאני במדיטציה והייתי צריכה רק להתבונן ולתת לה ללכת. וכאילו הרעיון היה לחזק איזשהו שריר של התבוננות לא שיפוטית במציאות. שאומנם מתרגלים את זה במדיטציה ככה מרוכזת, אבל אחר כך אמורים להשתמש בזה גם ביום-יום. שאני חווה את החיים היום-יומיים, אבל כבר יש לי איזושהי יכולת להתבונן במה שקורה בצורה לא שיפוטית, ויש גם איזושהי הבנה שהתופעות הן באות והן הולכות, ואין טעם להתרגש יותר מדברים, אלא באמת ללמוד להתבונן.
והיכולת... שוב, את לומדת איך יותר נכון להתמודד עם המכונה שלך. עם הגוף שלך.
כן, ולפני כן באמת היה מאוד חסר לי הכלים האלה, כי כן, הייתי חובה מצבים רגשיים מאוד אינטנסיביים וכעס ועצב, ולא ידעתי איך לבסט.
בטוח, גם בספורט משתמשים בזה הרבה, בכל מיני ספורטאים משתמשים בזה, כן. זה, 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 זה דברים טובים, שהם יכולים להועיל לאדם בהתמודדות יומיומית שלו.
כן.
אבל זה לא דת.
אוקיי, זה לא דת, כי אתה אומר שזה לא מביא אותי לאיזושהי רמת התפתחות שאתה מדבר עליה.
מי כאן הכוח העליון?
אני לא יודעת, לא מדברים על זה כל כך.
זאת אומרת, האדם עם מה שיש בו, איך הוא צריך להיות מסודר בפנים כדי להרגיש את עצמו המאושר.
כן, לא לסבול.
בדיוק כמו שבודה רצה.
כן, לא לסבול, אבל זה גם לנקות את האשליה, לנקות... כאילו בחוויה שלי לא כל כך מדברים על בשביל מה כל זה, נותנים לך כלים, תתרגל, אתה כבר לבד תגלה מה שצריך. ולוקח הרבה זמן עד שאדם מגיע לתובנות האלה, אם בכלל. והוויפאסנה, המשמעות שלה זה לראות אל תוך, לראות את הטבע של המציאות, להרגיש אותה, לפתוח את החושים. זאת אומרת, לצאת אל מעבר למגבלות של החושים. זאת אומרת, הייתה אמורה להיות שם איזושהי הערה בסוף של כל התרגולים. אני לא המשכתי בכיוון הזה, אבל... אמור להיות איזושהי תוצאה כזאת לכל העניין הזה. למי שמחפש. וזו דרך מאוד קשה, אגב. זה לא פשוט.
כן.
יש היום איזושהי פופולריזציה כזאת של ה...
לא, זה ברור שכל הגישה הזאת היא מקורית מאוד, פנימית, שכלפי המערב כבר יפתו אותה ו... ועשו ממנו משהו ככה, איזה אינסטנט.
כן.
וכדי להשתמש בה ככה לאירופאים, לאמריקאים. אוקיי. זה ברור.
וזה שהיום נגיד משתמשים בזה עם ילדים, במערכת החינוך, איזושהי טכניקה לעזור לילדים להיות יותר קשובים, יותר מרוכזים, כי זה אמור באמת לשפר את בכלל את היכולות, את גם את התנהגות עם הזולת, אם יש לי יותר קשב וריכוז ואני לא מיד מגיב בצורה אוטומטית, אז אני יכול להיות יותר אדיב כלפי הזולת, יותר בהכלה. יש כאן יתרונות גם בקשר בינינו. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה טכניקה שהיא כן יכולה להועיל לנו כחברה, גם בצורה חברתית.
לא, טכניקה לא חברתית מלכתחילה. היא טכניקה שניתנה לכל אחד ואחד, כדי להיות יותר רגוע, לקבל את החיים שלו בצורה יותר נוחה, באשר הוא שם. היא לא משפרת את ה... את היחס אדם לחברה, יחס אדם לחיים, ממש. זאת אומרת, התופעות ישנם כאלו, אבל לא שמכוונת לזה. וגם כן לא משפרת את החברה, כמו שאמרתי כבר, וגם לא נותנת לאדם כלים להתקדם ולהצליח בכל מיני פעולות שהעולם המודרני מתפתח בהם. זאת אומרת, זה רק כך, בתוך חדרי חדרים, בתוך הבית, שיעשה איזה מין תרגילים וירגע. זה, אם אנחנו מדברים על, בצורה פשוטה, שימושית. ומה שאני רואה בכל זאת, באותה חברה שנקראת חברה בודיסטית, חוץ מהאלה מיוחדים שיושבים שם בערים,
כן.
בתוך המנזרים שלהם, אז אני לא רואה שחברה הזאת היא מיוחד במיוחד, ויש לה איזה הישגים מיוחדים, לפחות במשהו.
Mm-hmm.
היא חברה מאוד הרוסה, מאוד מפוזרת, מפוררת, עם הרבה מאוד הבדלים בין בני אדם, עם חוסר יחס אחד לשני, טוטלי ממש, שאני לא רואה שזה ממש נותן לאדם בכל זאת להינצל מהסבל.
כן, אני חושב שצריך כן משמעת עצמית מאוד גדולה בשביל לעסוק בזה ברצינות. צריך לזה, אולי זה באמת לא מתאים לכל אחד אדם ברחוב. רציתי לשאול, קודם דיברת על קבוצות שלמות שעושות מדיטציה, אז אני יודעת שיש למשל קבוצות שהן עושות מדיטציה למען השלום, מדיטציית אהבה, ומכוונים את כל המחשבות לטובת העולם ולטובת האנושות. זה לא משהו שיש לו איזושהי השפעה? שהרבה מאוד אנשים ביחד מכוונים את הקשב והריכוז שלהם לטובת האנושות? זה משפיע? לפעמים עושים את זה ורוצים לבדוק אחר כך האם האלימות ירדה באזור שבו עשו את המדיטציה.
ואיך?
אני לא בדקתי את
התוצאות. אם היו כאלה תוצאות, כבר היינו שומעים על זה. ברור. העניין הוא שלא. כי כאן אנחנו נתקעים בניגוד עם מטרת הבריאה, עם תהליך שאנחנו צריכים לעבור. אנחנו צריכים לעבור תהליך שהוא נקרא הכרת הרע, שהאגו שלנו הוא רע. ואפילו שאנחנו מתחברים יחד וחושבים טוב על משהו או על מישהו, זה בכל זאת אנחנו חושבים בצורה אגואיסטית, משתמשים באותו האגו בצורה ישירה. שאנחנו רוצים בצורה אגואיסטית להרוויח באיזשהו מקום, רוגע, אפילו בבריאות, שלום, לא חשוב מה. אז כל הנטיות האלו, כמה שהן נראות לנו נכונות וטובות, כן. ויפות, הן בכל זאת נגד מטרת הבריאה. ולכן אנחנו לא נראה בהם שום דבר טוב.
לא הבנתי.
כמה שאנחנו נרצה לעשות טוב בעולם, בצורה פשוטה, אנושית, רגילה, כן? תפזר כסף בעולם, אוכל לעניים, חינוך טוב לילדים, עזרה לנזקקים ולחדורים ומה שאתה רוצה, אתה בזה לא תשיג יותר ממשבר עוד יותר גדול. למה? כן? נגיד שכל העולם היום ירצה לעשות דברים טובים, כולם, אפילו אתה יודע, נמצאים עכשיו לפני מלחמת העולם, שהכל בטוח שהולך להיערס טוטלית, מאבדים את הכל. אנחנו יכולים לראות את זה כבר, זה לא בעיה. או שם יש משבר גדול, נגיד פיננסי באמריקה, כל העולם קורס. Mm-hmm. כן? וזהו, ואז שום דבר לא עובד, במחרת אין לך מה לקנות ואין לך במה לקנות. ואתה היום בעיר הגדולה, זהו, בחוסר אונים. אז נגיד לפני הסכנה כזאת, אתה מוכן להיכנס לכל דבר. בוא אנחנו נפזר את כל העושר בין כולם, ובוא אנחנו נעשה דברים יפים לכולם, בוא אנחנו נהיה כולנו כחבורה אחת, כאגודה אחת, ממש תעשה אהבה בעולם. כן? יום אהבה, שיהיה לא יום, אלא כל הזמן. כן? ובאמת, מכל הלב של אנשים שירצו את זה לעשות. אתה בזה תזמין שנאה, מלחמות, רציחות, עוד יותר גדולות מה שעכשיו. למה? כי זה לא מותאם לתוכנית. זאת הבעיה. ולכן אנחנו רואים שהרבה פעולות בעולם נעשות בצורה יפה כאילו, במשיכה, בתכנון יפה ובכוונות טובות, והכל נגמר בארס. וזה ברור לנו. זאת אומרת, זה ממש נמצא לפנינו, כל העובדות האלו. למה? אנחנו צריכים קודם כל לבדוק, האם אנחנו בפעולות שלנו, כבני אדם, העצמאים בחייהם פועלים בהתאם לכל התוכנית הזאת שמתבצעת בנו. אם זה הולך יחד עם התוכנית, נצליח. אם זה הולך בניגוד לתוכנית, לא חשוב איזה פעולות שיהיו לנו, הטובות ביותר שנראות לנו, לא נצליח. וההפך, אנחנו נגלה עד כמה שאנחנו עושים פעולות ההפוכות, ונגלה בהם רע וערס, ונצטרך לחזור כביכול, ולהתחיל כל הדברים האלה מההתחלה. לכן, אנחנו לא נראה מכל הפעולות של האלו של נגיד בודיזם התפתחות. זה טוב לרוגע פה ושם, פה ושם, לקבוצות קטנות או לבודדים, וזהו. או טוב לתיירים שיבואו להודו, יתנו שם כמה דולרים שכל אחד משאיר, וזה מחזיק את הכלכלה שלהם. ואז הם שולחים אמיסרים שלהם לכל מיני מקומות, כן, שיעשו את ההפצה של העניין, ואנשים יתעוררו ויבואו לשם. וסך הכל. כן, או לבלי, או לכל מיני, לכאלה מקומות שזה כמו מקומות בילוי, כן, כמו שישראלים נוסעים שם, לאיזה מקום שם. וכן הלאה, אני לא רואה בזה שום עתיד, וגם כן אני לא מחשיף את זה כדת, אלה לא יותר מטכניקה להירגע.
עוד משהו שאפשר כן ללמוד מהבודיזם, זה את היחס למציאות, שהאושר שלנו כן בשליטה שלנו ובאחריות שלנו,
תלוי מה, איך אנחנו מגדירים את האושר.
אנחנו מי שאנחנו חושבים. מה שאדם חושב, זאת תהיה המציאות שלו. וזה משהו שכן מקבלים מהבודיזם, את הגישה הזאת, שאני לא קורבן של המציאות, אני יכול באמצעות טכניקה מסוימת לשנות את החשיבה שלי, לשנות את היחס שלי למציאות, ובזה להיות מאושר. וגם הפסיכולוגיה מאוד לקחה את זה, כל הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בנויה ככה. אז השאלה היא, האם זה עיקרון נכון? האם האושר באמת נמצא בשליטה שלי?
לא. וגם פסיכולוגיה לכן לא יכולה לעשות שום דבר עם האדם. הטכניקות האלה הן טובות לזמן מה, עד שאדם מתפתח ומגיע למצב שיש לו באמת בעיות של האגו המוגבר, שהוא חייב כבר להתחיל לטפל בו על ידי מאור המחזיר למוטף.
לא הבנתי משהו. השאלה הייתה, האם האושר נמצא בשליטה שלנו כן או לא? ענית שלא. האושר לא נמצא בשליטה שלנו?
אנחנו מדברים עכשיו על השיטה המיוחדת.
לא, לאו דווקא בשיטה הזאת, כי העיקרון, העושר של האדם נמצא בשליטתו?
כן, בתנאי, מה זה בשליטתו? בתנאי שהוא יודע איך להשתמש במה שניתן לו, כדי להגיע לעושר האמיתי. ולא שכל אחד מגדיר לעצמו מה זה להיות מאושר. כן? זהו. זה תלוי מה, או אני רוצה להיות כמו מקסיקני תחת העץ, כן, עם הסומבררו ובקבוק טקילה, ולא צריך כלום, סליחה שאני ככה אומר, סתם ככה צורה שאפשר לצייר יפה. אותו דבר אפשר להגיד על כל אחד האנגלי, ואיזה שם רוסי, וכל אחד. או כדורגל, או מה, תלוי מה זה, מה, מה, מה זה אושר לאדם. אנחנו מדברים על האושר בצורה המושלמת, האבסולוט. האושר האבסולוט, אם אתה מעלה את עצמך למעלה מהטבע, מפני שהטבע האגואיסטי כל הזמן דורש ממך מילואים חדשים, ואתה לא יכול לספק. ואפילו אם אתה מספק, כל רגע ורגע אתה חייב לספק שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, אתה נמצא בריצה, בתחרות, בכל הזמן בהשגת האושר ולא באושר. אתה מבין? אז יוצא ש עד שאתה לא מתעלה מעל האגו, לא הורס אותו כמו שבבודיזם, כן? אלא אתה מתעלה מעליו ומשתמש בו בצורה נכונה, שהאגו שלך מתחיל להתמלות בצורה מושלמת, על ידי זה שאתה משמש בו כדי למלות את האחרים. ואז הוא מתמלא כל הזמן ויותר ויותר ויותר. ואז החיסרון, זאת אומרת, ההתפתחות האגואיסטית לטובתך, כי אתה יכול יותר ליהנות בזה שאתה ממלא את האחרים. ואז המילוי שעובר דרכך, הוא לא נעלם בזה שאתה ממלא אחרים. זה לא חסר, זה כמו המדליק נר מנר ואין הראשון חסר. ולכן, בוא נגדיר קודם כל שאושר זה הרגשת המילוי הקבוע בהתפתחות המקסימלית. ולא שאני מאושר כמו תינוק קטן, שקיבלתי איזה משהו, איזה סוכריה קטנה ומספיק לי. ועל היתר אני יודע לסגור עיניים. זה נקרא בריכה מהמציאות. זה נגד התפתחות הטבע, שכל הזמן מגדיל לי, מגדיל, מגדיל את האגו. זאת אומרת, ללכת יחד עם הטבע, בצורה שאני משתמש בכל האגו, ובצורה כזאת שאני יוצא בשלמות החיים, במשלים את האחרים, משלים את עצמי, שכל העולם כדאי לי, זאת השיטה. בודיזם הוא לא עונה לנו על זה. זה שיטת שיטת הרוגע, איך להגיד, אישית בלבד, שבנויה כדי כמה שפחות להשתמש באגו האדם. פחות לנשום, פחות לחשוב, פחות לעשות כל מיני תנועות, הכל פחות, פחות, פחות. עד שאדם יכול כמעט ולהרגיש את עצמו שהוא חי ומת. לא חי ולא מת. בצורה כזאת. זה הכל תלוי בתרגול המוחי.
אז בתרגול הזה, אני זוכרת שבאמת המטרה הייתה, כמו שאמרתי קודם, להתבונן מהצד על כל מה שקורה. בין אם עכשיו אני חווה עושר, או עכשיו אני חווה סבל, לא להזדהות עם שום דבר, אלא רק להתבונן, להתבונן, להתבונן. ואני זוכרת שפעם דיברנו על זה שיש איזושהי נקודה כזאת בכל אדם, שהיא המתבונן במציאות, ושיש לה חשיבות ליכולת הזאת להתבונן. השאלה היא האם, אם אני מתרגלת את ההתבוננות הזאת מהצד, האם בזה אני מוחקת את האגו שלי ולא משתמשת בו נכון, כמו שאמרת עכשיו, ושזאת כן איזושהי יכולת חשובה.
ישנה התבוננות אחרת, שהיא התבוננות ביחס שלי לתוכנית הבריאה, לתכלית הבריאה. שההתבוננות הזאת כל הזמן היא צריכה להיות לפניי ככה, בכוונת שלי, ואני בודק את עצמי וכל הזמן מתקדם. זאת התבוננות שבונה. כי אני שמח בזה שמתגלה לי כל פעם האגו, והפרעות למיניהם. אני לא בורח מהם, אני משתמש בהם בצורה נכונה. אני מבין שהכל בא מאותו כוח האחד שפועל במציאות שאין עוד מלבדו. והוא שולח לי כל פעם הפרעות, או ביתר, יותר נכון, מגלה בי כל פעם צורות האגו, שאז אני רואה בתוכי או בסביבי שהמציאות מסביבתית זה העתקה שלי. אין? את כל ההפרעות הפנימיות. זאת אומרת, אני רואה את כל העולם כעתקה מעצמי. אם אני אסדר את עצמי באמת בצורה הנכונה שהאגו שלי הפנימי יהיה מתוקן, אני אראה עולם המושלם. גן עדן. מציאות הרוחנית. הכוח העליון שממלא כל העולם, וגם אני איתו יחד בדבקות. לזה צריכים להגיע. אבל זה תלוי רק בתיקון הפנימי שלי, כלפי כל המציאות שנמצאת כביכול נפרסת לפניי, שאני עכשיו רואה אותה כחיצונה. ובאמת היא הכל מציאות הפנימית שלי, העתקה מכל צורות האגו. ואז התבוננות היא כל הזמן, התבוננות. אבל היא בנויה על בסיס אחר, שאגו רצוי, שאגו כל הזמן מתפתח, שהוא נותן לי אפשרות להכיר את הרע שבו, ועל ידי זה נותן לי הזדמנות להתעלות מעליו כל פעם ופעם, זה נקרא אמונה למעלה מהדת, וכך אני מגיע להשפעה, לכוונות שנקרא לשמה, זאת אומרת, ההשפעות מחוץ לי לזולת ולכולם, עד ואהבת לרעך כמוך. שבעצם, כאן, אם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, היחס שלי לעולם זה לא להתבודד מהעולם ולסגור את עצמי בפנים, שאני לבד וככל מסביבי שבינתיים שנשרף, זה לא חשוב לי. אלא ההפך, אני יוצא מעצמי, שוכח מעצמי, לא מרגיש את עצמי, אלא מרגיש את עצמי רק כפרויקציה. ההשלכה הזאת לעולם, ורק על העולם אני דואג כמה שאני יכול בעצם לעזור לו גם כן לעלות לאותה דרגת הדביקות בכוח העליון, שזאת תכלית הבריאה. ואז כמה שאני מקדם את העולם בזה, אני מקדם את עצמי בזה. אנחנו רואים שהטכניקות האלה הן ההפוכות. אבל מה שכן, אנחנו כאן הולכים יחד עם שני כוחות הטבע, כוח האגו והכוח העליון, שאנחנו קוראים אותו עליון כי הוא מנהל את האגו, כן? ואותו כוח העליון שהוא מנהל את האגו שלנו, ואז בו אנחנו בתוך האגו רואים את עצמנו ואת העולם. אז צריכים לראות את כל הצורות ההתפתחות כרצויים ורואים להתקדמות שלנו. ולא להגיד שמשהו חסר בעולם או משהו, או ישנם דברים שהם מנוגדים כנגד זה. אלא דווקא ההפך. הכל נברא למען הישג המטרת הבריאה.
הרבה פעמים אתה מזכיר את, נגיד עכשיו בעניין של התבוננות, אמרת שזה צריכה להיות התבוננות על הכוונת, אתה שם כאילו את התוכנית של התפתחות הבריאה, וכלפיה אתה מודד, מנקודת היחס הזאת. וגם עכשיו סיימת שזה צריך להיות בהתאם למטרת הבריאה, ובעצם כל השיחה אתה אומר, האם זה מקדם אותנו לעבר תכלית הבריאה, תוכנית הבריאה כן או לא. מהי תכלית הבריאה? מהי תוכנית הבריאה?
תכלית הבריאה שכל המציאות היא תחזור לצורה אחת, שיהיה רצון אחד, דומה עם צומח חי מדבר, שנמצאים צורות האלו, נמצאות בתוך הרצון, בתוך הרצון, והצורות האלו הם כולם נמצאים בהתאמה, בדבקות, באיכות, בהשתוות הצורה, עם הכוח העליון שנקרא האור.
אתה יכול לתרגם את זה לשפת בני אדם? מה תכלית הבריאה שכלפיה אני צריך להתבונן בכל רגע
בריאה? כן. התכלית הבריאה, אם אנחנו מדברים על האדם והאנושות, שכל האנושות תגיע להיות כאיש אחד בלב אחד. על ידי ואהבת לרעך כמוך. ממש כמוך. לא מילים יפות, אלא בכל המובן המילה הזאת.
עכשיו, זה הכוונת. כן? שאתה אומר שזה כן. צריך להיות כאילו כל הזמן לפניי.
כן.
ואז כלפי זה אני מבצע התבוננות במה שקורה ברגע הנתון, כאילו אני יכול להתוך את החיים שלי לפריימים כאלה,
כן.
שבהם אני צריך להתבונן על מה שקורה איתי, היחסים שלי עם אחרים, סביבי, לא משנה איפה, מתוך המקום הזה.
כן.
ואז מה אני מחפש לראות? זה כאילו הסרגל, כן?
כן.
ואז מה אני עושה? אתה יכול להסביר לי מה אני עושה, כאילו? הבנתי מהו הסרגל, מה המצפן, או לא יודע איך לקרוא לזה. התמונה הסופית ברורה לי, שכל האנושות תגיע להיות כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, איך אני מביא אותה בפועל, מה הטכניקה להביא אותה בפועל, להתבונן מתוך המקום הזה על כל רגע ועל כל מצב בהיי.
מה שדיברנו בתוכנית הקודמת.
בוא נגיד בכל...
קבוצת אברהם.
בוא נדבר בצורה ברורה שמי שיראה את השיחה הזאת, מה הוא צריך לעשות האדם?
הוא צריך למצוא חברה. הוא צריך למצוא חברה שהיא מבצעת את הפעולה הזאת של החיבור, שמטרתם להגיע לאהבת חברים, לאהבת אחים, לערבות. ואז, לפי המאמץ שלהם להגיע לזה, למרות שיהיו ביניהם כל מיני חיכוכים וויכוחים ובעיות שהתעוררו במיוחד, שהם ייתנו כוח המספיק כדי להתחבר. ברגע נגיד שיש ביניהם 100 טון של האגו, שממש דוחף אותם זה מזה וזה מזה ומרחיק ביניהם, הם יעשו מעל זה מאמץ להיות יחד, אז 100 טון אגו, שהוא כוח הרע, ועזר להם לעשות 101 נגיד טון כוח הטוב, כן? זה בונה כלי, רצון עם המסך, זאת אומרת, זה בונה תנאי שבהם מתגלה האור העליון, כוח העליון, הבורא, איך שאתה רוצה תקרא לו. כי הם מותאמים בזה, ובאיזה עוצמה מתגלה אז הכוח העליון הזה, לפי אותם 100 טון, מה שיש בתוך האגו שלהם. זאת אומרת, אנחנו רואים עד כמה שהתפתחות האגואיסטית היא דווקא עוזרת לנו להגיע כל פעם ליתר ויתר גילוי של הכוח העליון.
נגיד שהתובנה הזאת היא...
עליון הוא נקרא מפני שהוא מנהל את האגו.
נגיד שהתובנה הזאת היא, והתמונה הזאת היא הסופית, שכל בני אדם יגיעו להיות כמו איש אחד בלב אחד, מהלהלת, ונגיד שציבור גדול, כך אני יודע מה, בעיר מסוימת, במדינה מסוימת, באזור מסוים, בעולם כולם מבינים את זה. כן. הם מבצעים פעולה בכל, כל אחד מהם, כל פרט בתוכם, מבצע בכל רגע פעולה של התבוננות על מה שקורה לו בחייו, אל מול המטרה הזאת, התכלית של התמונה המחוברת הזאת, הוא צריך לבצע התבוננות. מה הוא בודק בהתבוננות הזאת? נגיד שאתה חי בכזו חברה, אותה, לא אני, שכולם סביבנו, יש להם את הציור הזה בראש, שצריכים, עכשיו קורא לך, אתה חי, יש לך חיים, יש לך עבודה, יש לך דברים, יש לך אינטראקציה, יש לך כל מיני דברים.
כן.
איך אתה מבצע את פעולת ההתבוננות לאור המטרה הזאת שאליה אתה שואף? אני רוצה ממש להרגיש את זה בכל פריים בחיי האדם. מה הוא צריך לבצע? מהי פעולת ההתבוננות והבדיקה אל מול מטרת הבריאה? הדגשת כל השיחה, למה אני מתעקש? כי כל השיחה אמרת לי, אם זה משתלב עם התוכנית של הבריאה, זה יהיה לכיוון טוב. אם זה לא משתלב, זה לא יהיה לכיוון טוב. אז את זה הצלחתי להבין מכל השיחה, ואת זה אני רוצה להבין איך לממש בכל רגע בחיי. סתם, אתה עכשיו יושב איתי באולפן, משהו פה קורה, יש אנשים סביבך, אתה כאילו כל הזמן חוץ מלחיות את מה שעכשיו קורה, אתה עכשיו אחז בקוס מים. חוץ מזה, יש לך מה? גם נקודה של התבוננות כלפי מטרת הבריאה?
אני כל הזמן בודק.
מה?
את עצמי. האם יחס שלי לעולם, שכולם כולם יהיו מחוברים, בצורה נכונה, שווה, יחסית שווה, צריכים לפרש את זה, יחסית שווה, שאני ביחס שלי לעולם, רוצה לגלות בזה תכונת ההשפעה האחת. שממלא את הכל, מנהלת את הכל. זה נקרא גילוי אלקוטו לנברא בעולם הזה.
הבנתי שכולם יהיו מחוברים בצורה שווה, ושביחס הזה שלך לעולם, מה אתה רוצה? את זה כבר לא הבנתי.
גילוי הכוח עליון בכל המציאות. איך שאני מסתכל עליו. שאני עכשיו מסתכל על העולם, בעיניי העולם הזה מנוהל, על ידי כוח עליון, שממלא את כל הפרטים, דומם צומח חי בני אדם, מזיז אותם ממקום למקום, והכל זה כדי שאני בכל רגע ורגע יראה את העולם ממולא בכוח העליון הזה. זה נקרא ישראל אורייתא קודשי בריך הוא חדו. שלזה אני מתכוון, ולזה אני רוצה להגיע. איך אני מגיע לזה כל הזמן? בנטיות שלי, במאמצים שלי, כל הזמן כך לחיות.
למה זה חשוב שאני אשים לב לכל דבר?
זה גם כן מדיטציה, אתה יכול להגיד. דרך אגב, כן? קוראים לזה גם כן, אלה ששומעים את זה, חומת הקבלה, אז הם אומרים, זה מדיטציה. כן? זה פיתח בעל שם טוב, ועוד חסידות במיוחד. כך אומרים. אנחנו לא קוראים לזה מדיטציה. אלה זה... כוונה.
כוונה.
אבל כן, אפשר כך להגיד. זאת אומרת, זה ריכוז מוחי ונפשי ולבבי, זאת אומרת, גם ברצון וגם במוח, כן? וגם כן בפעולות קיצוניות, אני מארגן את עצמי כך, עם החברה שלי הקטנה, עם הקבוצה, שאני כל הזמן יכול להיות מחובר בתוך החברה כזאת שעוזרת לי להיות ביחס כזה לחיים. בכוונה כזאת.
מה בעצם החשיבות של כל רגע ורגע? כי יש כזאת טענה
להיות דבוק בהתפתחות, בפעולות של כוח העליון. למרות שכל פעם הכל משתנה, אני רוצה להיות באותו גל כל הזמן יחד עמו. לא לבטל אותו בגל הפוך, כן? בתדר, באמפליטודה, כן? אלא להיות ממש יחד עמו. ואז אני, על ידי זה, כמו שאת אומרת, אנחנו נמצאים בתרגולים, כן? זהו. אז על ידי זה אנחנו באים לתפיסת השיטה, לתפיסת התוכנית, ומתחילים כבר להיות יחד עמו. וכמה שאני נמצא יחד עמו באותם התנועות, אני כבר מסדר את עצמי לפי התנועות האלו, לפי כל הפעולות האלו. ואז יוצא שאני נמצא יחד עמו בהדדיות. כן? וזה נקרא אחור וקדם צרטני. שאני רואה שגם ברצון לקבל, וגם באור שמאיר ומתקן את הרצון לקבל, הכל זה הולך יחד לפי התוכנית אחת, ואני דבוק לאותה תוכנית, ואני ממש נמצא בה. וכל החיים אז מקבלים פרספקטיבה אחרת. אני לא מסתכל על המקרים שסביבי, אלא אני נמצא בתוכנית, שתוכנית הזאת כך מתממשת. ואלו הולכים, ואלו רצים, ואלו כך וכך 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 עושים, אבל אני רואה את זה בזה מימוש התוכנית, כמו בתיאטרון, שיש שם בכל בובה ובובה יד, שמסובבת את כל הבובות. ובשביל מה מסובבת כלפיי? שאני, לפי כל המערכה הזאת, יגלה את מי שמנהל אותה, וידבק אליו, יבין את התוכנית שלו, הרציונליות שלו. ובזה אני גודל כי האדם הדומה לכוח עליון, שלכן נקרא אדם, הדומה לו.
אמרת שההבדל בין הבודיזם למה שאתה מתאר, זה שבודיזם זה משהו שכל אחד יכול לעשות לבד, וכאן זה לא...
לא, בבודיזם את מרגיעה את עצמך.
כן.
כאן אני לא מרגיעה את עצמי. כאן אצלי מטרה אחרת לגמרי. שם זה רוגע. כאן זה לא רוגע, אלא השגת הכוח עליון. זהו.
איך זה קשור לאושר?
בזה, דווקא בזה אתה צודק. שאלה היא נשארת. דווקא בזה אני מרגיש את עצמי בדרגת הכוח העליון. למעלה מהאגו, שהוא מביא לי בעצם כל הצרות. ואז כי אני נכלל בכוח העליון ההוא, הוא כוח עליון לכל דבר. כן? ראשון. ולכן אין בו שום פגם. הוא אפילו לא נמדד כלפי האחרים כמשהו יותר או פחות. אמנם שאנחנו קוראים לו עליון, זאת אומרת כלפי התחתונים. כן? אבל בעצם בזה שאני הופך להיות אדומה לו, אני עולה לדרגה ששם לא מדברים בכלל על הסבל ובריכה מהסבל, על הרע וטוב, אלה מתעלים מעל כל ההבחנות הללו. ונמצאים בשלמות שהיא לא מתבססת על החסרונות, על החוסר שלמות. זאת בעצם האושר, זה האושר האמיתי.
האם באושר האמיתי אני צריכה ללמוד לשלוט בתודעה שלי, במחשבות שלי? האם בכלל אפשר לשלוט בזה? כי הבודיזם, כתוב כאן שזה הדרך להתרחם מהסבל, או... ללמוד לשלוט בתודעה.
נכון, נכון. זה עושה
לא כל
הטכניקות. כל הטכניקות עושות לך אותו דבר. הם סך הכל אומרות לאדם איך אדם צריך לשלוט על עצמו. וכאן ההפך. האדם לא שולט על עצמו, אלא הוא נותן לשלוט על עצמו של כוח עליון. לכוח
איפה
עליון.
זה הכוח העליון? בכל רגע אתה מכניס לי, אני רוצה בכל פריים בחיים לגלות הכוח העליון. זה הדבר שכלפיו אני מודד את הים. אני רוצה לא
פשוט.
לשלוט בעצמי, אני רוצה שהכוח העליון. אבל כן. איפה הכוח העליון?
אני אגיד
לך... זה גישה איפה... דתית?
לא,
מה זה? מה הגישה?
לא, למה גישה, גישה דתית?
מי שמאמין, אתה יודע, העולם מחולק לכאלה שמאמינים בכוח העליון. כאלה שלא מאמינים בכוח העליון. אז לא הבנתי מה אני עושה איתו עם הכוח.
זה לא שייך לאמונה.
אוקיי, אז מה כן?
אז תשמע.
אז איך אני מתבונן על היה מתוך רצון לגלות הכוח העליון, שזה המטרה?
אני נמצא כאדם העומד ומסתכל על העולם ועל עצמי, כן? אתה יכול לתאר את המצב הזה?
אני והעולם, כן.
כן, זהו. ואני מסתכל שהכל זז, כן? לאיזשהו כיוון, לאיזשהו צורה, אלו לכאן ואלו לכאן, אלו לכאן, הכל מתגלגל, היקום הזה פועל לפי איזה חוקיות שאני לא יודע מה, אבל פועל כך וכך, שאנחנו אולי מתחילים להבין, אולי להבין לא, אלא לגלות כל מיני תופעות קטנות פה ושם, אחר כך כדור הארץ. זה סך הכל, זה גוף קטן בקצה גלקסיה, בקצה היקום, אבל ככה זה, אנחנו כאן, כל החיים שלנו הם כאן, גם הכדור זה גדול עליי, כן? וגם עליו יש צורות החיים שהם מתגלגלים לפי החוקים המוחלטים, כמה שאני לומד, אני לומד שזה הכל חוקיות, שזה לא סתם, שהעולם הזה קיים בגלל שיש כל מיני קונסטנטות, לא יודע איך זה בעברית להגיד, כל מיני נתונים קטנים, כן? קשר בין התופעות שבגללם העולם הזה הוא קיים, וכדור הארץ איכשהו קיים בשמש וירח והכל, שיש כאן תנאים כאלה ליצירת החיים, והחיים האלו הם דבר מאוד מאוד עדין, אם משהו היה חסר, אם משהו היה יותר, אם משהו היה פחות, החיים לא היו מתקיימים, דבר פלא ממש, והחיים כאן הם גם כן מתפתחים לפי איזה צורות, לפי איזה חוקים, הכל מה שאני רואה וכמה שאני יותר ויותר לומד, אני לומד שזה הכל איזושהי תוכנה מיוחדת, תוכנית מיוחדת, כוח מיוחד שמפעיל את הכל. גם פיזיקאים מדברים על זה, הם מגלים אטומים, עכשיו בתוך אטומים הם מגלים קוורקים. בימים האלה נתנו לך לבוזון היגס, כן?
החלקיק האלוהי.
כן, חיקיק האלוהי הם קוראים לזה, נתנו לך פרס נובל וכו'. זאת אומרת, מגלים שיש כאן משהו אוניברסלי. והחוק אוניברסלי, והכוח אוניברסלי, לזה אני קורא אלוקים.
אז מה אני עושה איתה?
ואלוקים, לפי העברית גם כן, בגימטריה הטבע. זאת אומרת, אני מגלה כוח הטבע, אבל יסודי, שמפעיל את הכל. כמו אותו בוזון היקס או קוורקים. אתה יודע, קוורקים זה חלקיקים קטנטנים, שמהם מורכבים כל החלקים אלמנטריים.
אבל מה הקשר בין החלקיקים האלה לבין מה שקורה לי בכל רגע נתון בחיי, שעליו אני צריך להתבונן מתוך תכלית הבריאה?
מי אתה אם אתה לא כלול מתוך אותם החלקיקים? אל תסתכל על עצמך בצורה כזאת כמו ילד קטן.
אז איך?
אז אתה כלול מקוורקים ומאלקטרונים, פרוטונים, ניטרונים וממולקולות וחלבונים ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת זאת אומרת, בכל הדברים האלה מלמטה מהם, ישנו כוח המפעיל. והוא מפעיל הכל לפי החוקיות שלו, שאנחנו רואים, רק מגלים את, את, את כל מיני תופעות קטנטנות שאנחנו מסוגלים לגלות מאותו הכוח, איך שהוא מפעיל כל המציאות. ואנחנו כבר מתחיל לגלות עד כמה שכוח הזה שמפעיל כל חלקי המציאות, הוא כוח אחד. למה? כי יש קשר. אנחנו מגלים שיש קשר בין כל חלקי המציאות. דומם, צומח, חי, מדבר, איך שהם פועלים, איך שהם זה. אפילו על פני כדור הארץ. אני כבר לא מדבר על כל הקוסמולוגיה. אז יוצא ש... אתה רוצה או לא רוצה, אתה מגיע, וזה, אני מדבר על פיזיקאים, על, על האנשים שחוקרים את החומר, לא על, אתה מבין, על איזשהו שימון מן השוק. אז מגלים אנחנו שיש כוח שהוא מפעיל את הכל.
Okay.
והבעיה שלנו שאנחנו היום הגענו למצב שיש לנו הכרחיות, הכרחיות קיומית, להשיג את ה... כוח הזה, להשיג את התוכנית שלו, מה הוא רוצה מאיתנו?
אז זה מה שאני צריך לשאול את עצמי? כל רגע בחיים, זה נקרא להתבונן על החיים שלי מתוך המטרה של ה...
בטח, אני לא צריך את היקום ושום דבר אני לא רוצה.
אז מה כן?
אני רוצה לדעת איך פחות לסבול.
זה בטוח.
אנחנו מדברים על העושר.
לגמרי.
כן?
כן, אז עכשיו בוא נסכם ככה תחליטי.
אבל אני רואה שכל התוכניות שלי וכל הגישות שלי, מה שאני עושה, לא שוות כלום. אני הולך לכאן... מקבל מכה, אני הולך לכאן, מקבל זפתה, ושם, 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 מכל צדדים. אז מה אפשר לעשות? אז אני לאט לאט בצורה כזאת לומד שיש כאן איזושהי תוכנה. אני לומד אותה בצורה שלילית, לא רוצה ללמוד בצורה שלילית, שכל פעם אני מקבל מכות. אני רוצה לגלות אותה. אתה יודע, זה כמו שילד. עושה ככה, נותנים לו מכות ככה, גם כן מקבל משהו ככה, גם כן. אז בסופו של דבר, מה הוא לומד? כדאי לי לדעת מה רוצה ממני. אני רוצה להיות מאושר. כן?
כן.
איך אני אגלה את התוכנית הזאת הכללית?
איך?
תוכנה הזאת ומטרתה. כן?
כן.
זהו. אז זה מה, זה מה שגילה אברהם. אתה עכשיו יכול להגיד, מאיפה אני יודע, איפה המחקר הזה שאני יכול להאמין בו? להאמין בו לא, אלא לדעת שהוא נכון. כן?
לא, אין לי כזאת שאלה. יש לי שאלה מה אני עושה עם זה. איך אני עושה, איך אני מגלה את הדבר הזה, את התוכנה, אז מה רוצים ממני? איך אני גם מגלה?
אז מאוד פשוט, התוכנה הזאת אומרת,
כן.
שכל הטבע חייב להגיע, כל הטבע חייב להגיע לצורה אחת, כמו אותו כוח אחד שמפעיל אותה.
כן.
זאת אומרת להרמוניה, להדדיות. כמו בתזמורת יש לך מלא מלא כלים, אבל כולם מנגנים משהו אחד. לפי הטקטים, לפי הזרימה, כן? Mm-hmm. פורטה, פיאנו, כל הדברים. הכל צריך להיות מסודר. וזה מה שאתה צריך לגלות. את הסימפוניה הזאת. ולדעת איך אתה זורם איתה יחד.
אז איך אני מגלה אותה?
לזה ישנה שיטה מאוד פשוטה. אתה צריך למצוא איך להתחבר. לחפש, לדעת טכניקה, גם כן טכניקה, כמו ביוגה, תגיד. כן? איך להתחבר. איך מתחברים? אנחנו לומדים את זה מהקבוצה שמתחברים יחד ומחפשים איך להיות מחוברים. ובתוך זה שאנחנו מחברים את עצמנו, אנחנו מוצאים שם בתוך הקבוצה, אם מתגברים על האגו, על כל מיני דברים, אנחנו מוציאים שם את הכוח הזה הכללי. ש, 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 שהוא בינתיים אנחנו רואים איך שהוא מפעיל אותנו. הקבוצה הקטנה. איפה שאנחנו יכולים להגיע לעיגול, לשוויון, לאחד, שאנחנו כולנו נגיד כעשרה, כאחד, הוא כבר מאיר לנו, הכוח הזה, לפי השתוות הצורה. אנחנו לא צריכים לבקש ממנו. ברגע שאנחנו מגיעים להשתוות עמו, להיות כאחד, כהוא אחד. אנחנו מרגישים אותו, זה כמו דטקטור, זה כמו גלאי. אנחנו מרגישים אותו. ואז אני בצורה כזאת רוכש את החוש. האיכות, הערבות, החיבור. ועם זה הלאה אני יכול להתחיל להתפתח בכל העולם. ואז אני אומר לכולם, לכל העולם, חברים, בוא אנחנו נעשה עיגולים. בוא אנחנו על ידי זה לא נתקדם במכות, אלא נתקדם בטוב.
מה זה נעשה עיגולים?
חיבורים בינינו. עוד יותר ועוד יותר שיהיו הרבה כאלו כאחד. ואחר כך נתחיל לייחד את הקבוצה עם הקבוצה עם הקבוצה ככה. אבל יותר קל ללמוד אותה בקבוצה הקטנה. נעשה הרבה כאלו. ואז נגיע לאיחוד האחד הגדול. ואז אנחנו כולנו עולים לדרגת האושר. האמיתית.
אז אנחנו כבר, הזמן שלנו נגמר לצערי, אז אם אני רוצה לדעת שאני מתבונן נכון על כל דבר שקורה לי בחיים, תגיד...
דרך הקבוצה. אם אני מתבונן דרך הקבוצה על כל העולם...
לא, אני רוצה משהו יותר אוניברסלי. איך אדם בחייו יכול לדעת שהוא מתבונן נכון על כל דבר שיש לו בחיים?
דרך חיבור הנכון עם בני אדם.
שמה זה חיבור נכון?
דרך ערבות. התכללות הנכונה, שווה, יפה עם, 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 עם כולם. אבל עם כולם קשה לנו, דרך הקבוצה...
שסובבת אותו.
כן.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. נתבונן, נהיה כאחד, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.
שלום.